אנחנו עוסקים בעם ישראל. הפרק הראשון, תפתחו בבקשה בדף י"ח, ישראל ותחייתו. מה? דף י"ח, י"ח, ישראל ותחייתו. הפרק הראשון עוסק באמת בישראל. יש ישראל ויש תחייתו. כן. ולמדנו כבר, שיעור שני כמדומני, והראייה השלישי, שיש ייעוד לעם ישראל. הייעוד של עם ישראל, זאת אומרת, הוא קורא לזה הגורל של עם ישראל, גורלו של עם ישראל, זה לספר תהילת השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ישראל מספרים תהילת השם, זה ההתחלה. עכשיו, אני צריך להבין מה זה עניין של תהילת השם, כן. יש ביטוי כזה שאנחנו צריכים לקדש שם שמיים. נקדש את שמך בעולם. אנחנו אומרים זה בקדושה. נקדש את שמך בעולם. מה זה לקדש את שמך בעולם? מה הכוונה? הכוונה היא לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה עניינו של עם ישראל. עם ישראל הוא מבחינה זאת, הוא בא להאיר את העולם. הוא בא לגלות לאנושות כולה, לעולם כולו, שבאמת ריבונו של עולם, הוא ברצונו הטוב, מנהיג את כל העולם כולו. הרצון הטוב הזה של הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא בכל מקום, כבודו מלא עולם. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מכבודו. זה נכון, אבל גילוי כבודו, זה שהכבוד האלוקי נמצא בכל מקום, או הרצון הטוב של אלוקי נמצא בכל מקום, זה שהאלוקים עושה את הכל לטובה. כן? כל הדברים האלה, בסדר גמור, רוצים לראות את זה, רוצים לחיות את זה. איך אומרים, רוצים להיות מוארים על ידי הטוב האלוקי הזה. שהטוב הזה לא יהיה רק בפה, אלא זה יהיה במציאות שלנו, בחיים שלנו. עם ישראל מבחינה זאת הוא נר, נר שמאיר, ומאיר לעולם כולו. איך הוא מאיר את הדבר הזה? על ידי קידוש השם. אבל לא רק על ידי קידוש השם באופן זה שאנחנו משמשים דוגמה אישית באופן פרטי או באופן לאומי או דברים כאלה. כל הסיפור של עם ישראל, מראשיתו ועד אחריתו, זה לגלות את כבוד השם. זה למדנו פעם שעברה. וזה לא נוגע רק לעם ישראל, זה נוגע לאנושות כולה, לעולם כולו. בואו נראה את זה בתוכו. Okay. באמצע, כתוב, וידיעתו זאת, שישראל מספרים תהילת השם, היא תכונת רוחו של עם ישראל, של כנסת ישראל. מורשת אבותיו והכרתו הפנימית, כל העניין שלנו באמת הגילוי כבוד השם. אבל זה לא מתחיל באופן פרטי, אלא זה מורשת אבות, זה מאברהם, יצחק ויעקב, שכל עניינם זה לקדש שם שמיים. כל עניינם, כמו שנאמר לאברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם, כל עולם. הוא קורא, לא רק קורא קרא, אלא אנחנו ממשיכים לקרוא את קריאתו של אברהם אבינו. כן, כל עולם, אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה זה כל הזמן. וזה העניין שלנו לגלות את הדבר הזה. חודרת בו בכל לב, בכל נשמה, אחוזה, קשורה ודבוקה בנעימת אמונתו, אמונת אומן ובירור תולדתו, כל ההיסטוריה שלנו זה סיפור אחד גדול של גילוי כבוד השם, בניצחונותיו, על כל. בסגולת קיומו, שלמרות כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו קיימים, נצח ישראל לא ישקר. ועמדתו נגד צריו הרבים, אשר הם הכשלו ונפלו, והוא קם והתעודד. הסיפור של עם ישראל הוא סיפור מופלא. אחרי כל כך הרבה ניסיונות, לחבות את אורם של ישראל, את נרם של ישראל, נר ישראל דולק. זה דבר מופלא הדבר הזה. נדמה לי שהפעם, באחד השורים הזכרתי, שמעתי לפי הרב חנן פורט, זכרונו לברכה, הצדיק לברכה, שהוא המשיל את עם ישראל למה שנקרא יבלית. יבליט, זה מי שעשה קצת בחקלאות, יודע, זה צמח כזה שאתה עוקר אותו, וכל מה הוא יוצא מכאן, הוא יוצא מכאן, כל מה עשויים את היבליט, והיבליט הזאת היא קיימת כל הזמן. גם כשאתה לא רואה אותה, היא קיימת מתחת לאדמה. הוא אומר, עם ישראל מסוים ליבליט, אתה חותכים אותו פה, יוצא מכאן, עושים לו כאן, יוצא מכאן. גירשו אותנו מספרד, יצאנו באנגליה. גירשו אותנו מאנגליה, יצאנו בהולנד. גירשו אותנו, הלכנו לפולין. הלכנו לפולין, הרגו יותר יהודים בפולין, פתאום, אופ, מופיעים בארץ ישראל. זאת אומרת, זה מין דבר מופלא הדבר הזה. שום עם לא עבר מה שאנחנו עברנו. והנה, עם ישראל חי. אנחנו היום חיים, עם ישראל חי. למרות כל מה שעברנו. זה מה שהוא אומר, שעצם הקיום שלנו, עצם ההישרדות שלנו, אחרי כל כך הרבה תלאות, ואחרי כל כך הרבה צרות, ואחרי כל כך הרבה, ואנחנו חיים וקיימים, נצח ישראל לא ישקר. זה כשלעצמו קידוש השם. זה כשלעצמו מתגלה כבוד השם, על עצם הקיום שלנו. אני לא מדבר כבר על הניצחונות שלנו, ועל ה... גם הרי הדברים מתקרים גם כשאנחנו בשפל המדרגה. זה על יוסף הצדיק, אומרים, למה קוראים ליוסף הצדיק? יוסף הצדיק. למה לא קוראים, אני יודע, אברהם הצדיק? למה לא קוראים יעקב הצדיק? כולם היו צדיקים, אברהם היה צדיק, ויעקב היה צדיק, כולם היו צדיקים. מדוע יוסף נקרא צדיק? מה, אז ראינו פרשת השבוע, זה נאמר, שיוסף היה במצבים משתנים. הוא היה בשפל המדרגה, הוא היה בבור, היה בבית סוהר, היה היה במה נקרא, בבירה עמיקתא, בור עמוק, אבל היה גם באיגרא רמא. זאת אומרת, הוא עלה להיות משנה למלך, הוא היה האדם הכי חשוב במצרים, אחרי פרעה. אז אומרים שבכל מצב הוא היה צדיק. זאת אומרת, הוא היה צדיק בעליותיו, היה צדיק בשפלותו, אותו צדיק, בלשון שלנו ערכים. יוסף הצדיק, היה לו ערכים, ערכים שהוא דבק בהם, בכל המצבים המשתנים שהוא חי. זה המיוחד היה ביוסף הצדיק. וזה עם ישראל בעצם. עם ישראל גם במצבים של השפל ביותר, בשואה, בגלות, בפרעות, איפה לא נשארנו יהודים? עם אותם ערכים, אותה האמונה, אותו... ומצד אחד, גם כשאנחנו היום, ברוך השם, קיימים לתחייה, ארץ ישראל, אנחנו שומרים על אותם ערכים, על אותה מסורת, על אותה אמת אלוקית, נצחית דוחה. אז זה המיוחד, עמך ישראל, כולם צדיקים. כולנו מבחינת צדיקים. הם הכשלו ונפלו, הוא קם והתעודד. כל אותם אומות, כל אותם עמים, כל אותם מנהיגים שהתנכלו לנו ויצאו לנו צרות, הם נפלו. ועם ישראל חי, הנה, עובדה, אנחנו חיים. ויותר מכל, חרותה ידיעת קודש עולמים, עולמים זו, שאנחנו מגלים את כבוד השם בעולם, בנשמתו הפנימית של העם, בתביעת רוחו, התביעה שלנו להיות באמת שהצדק יתגלה בעולם, שהאמת יתגלה בעולם, זה טבוע בנשמה של העם היהודי. בזוהר שירתו, בהתגלמות חייו, היא מותאמת לאופי המוסרו של האומה, לתוכנית מדיניותו, גם התוכנית המדינית אפילו, היא מופנית לדבר הזה, מעניין. ויסוד כל שאיפותיו של העם הזה, עם ישראל. עכשיו, זה במעגל הלאומי שלנו. אבל במעגל העולמי, אנחנו הרי לא עם שוביניסטי, עם שדואג רק לעצמו, אלא אנחנו משפיעים על האנושות כולה. אנחנו עם אוניברסלי, עם קוסמופוליטי, אב המון גויים, ככה נאמר לאברהם אבינו. והאמת העליונה הזאת היא מקוממת את כל היקום, מקוממת מלשון, מקימה את כל היקום, מרוממת אותו. כל יציר נברא ממן החיים. כל יציר ממן החיים, מהאמת הזאת. הבוקר הלכתי ללמד כסף בנות, בצל הבנות, כמכון נורא. כאן שמתי לב, איזו חתולה, היה לה קר, אז היא התיישבה על המנוע של איזה אוטו, והמנוע כנראה היה קצת חם. ככה לא אכפת לה, לא מזיז לה משום דבר. היא ככה שוכבת לה על המנוע, עוברים על איזה אנשים, היא טוב לה, נעים לה שם על המנוע של האוטו הזה. אז למה אני אומר, היא מקוממת, האמונה הזאת מקוממת כל חי, אפילו את החתולה הזאת. למה אתם חושבים מה פשוטה החתולה הזאת? עם ישראל חי, אז מה פשוטה? שאלו אותי מה הקשר בין חתולה לעם ישראל חי. נכון, באופן חיצוני, באופן חיצוני אנחנו לא רואים כל שום קשר. כאילו העולם כאילו מחולק באופן מדעי לצמחים, לבעלי חיים, לבני אדם, לדומם, שומח, חי, מדבר, וככה אנחנו מסתכלים על העולם. אבל זה רק באופן חיצוני. באופן פנימי, כל ההוויה כולה, כל מה שקיים בעולם, זה אורגן אחד, זה דבר אחד. שכל אחד יש לו תפקיד בתוך כל האורגן הזה. כולל החתולה הזאת, שעשתה לי טוב בנשמה. איזה חכמה הזאת, עלתה על המתחסה של המנוע, קצת להתקרב. מאיפה היא לקחה את החוכמה הזאת? מריבונו של עולם. וריבונו של עולם שנתן לנו את החוכמה, גם נתן לנו את החוכמה. ואנחנו באותו מקור, כן? בעלי החיים והצמחים וכל מה שקיים, הכל מריבונו של עולם. ומכיוון שכל ההוויה כולה, כל המציאות שכולה, היא מונהגת על ידי בורא עולם. וכל ניצוץ טוב שנמצא בעולם זה קשור למקור, לרצון הטוב של אלוקים. לא תמיד אתה רואה את זה. ואנחנו בתוך כל המערכת הזאת, עם ישראל, הוא מרכזי מאוד. אז זה כמו לב, כל האיברים שבגוף. הלב הוא לא נפרד מהגוף. אנחנו כלב העולם, או כמוח העולם, אומר הזוהר הקדוש. כל האיברים, כל החתולים, סליחה שאני אומר, כל העצים, כל הדברים האלה מחוברים למגמה הפנימית של כל ההוויה כולה שמתגלה על ידי כנסת ישראל. עם זו יצרתי לי תהילתי לספר. אז למרות שבאופן חיצוני זה נראה דברים נפרדים, אבל באופן פנימי הכל מתאחד סביב המגמה הזאת של גילוי כבוד השם. אז זה מה שהרב כותב כאן.
נכון, נכון, אנחנו כמו עץ, כמו שאמרת וכו' וכו'. כמה פעמים שהעמים ניסו לכרות את העץ כמו יבלית, מהשורשים גדלנו.
בטח. על זה אמרנו, נצח ישראל לא ישקר. אנחנו עם הנצח. כן? אנחנו לא, הקיום שלנו זה דבר פילי דרך. זה לא דבר הגיוני, זה לא דבר רציונלי. כל עם אחר שעבר מה שעבר, כבר מזמן לא קיים בכלל על מפת האנושות. ואנחנו הנה חיים וקיימים בתוך כל השינויים האלה והחילופים האלה וכל הדברים האלה. וכמו כל דבר, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, אנחנו חיים במימד, בעולם מתחלף כל הזמן, עולם משתנה. הכל משתנה. המזג אוויר משתנה, בטבע הכל משתנה, הכל משתנה. זה נכון. ההיסטוריה משתנה, הכל משתנה. עכשיו גם היום, כל יום זה משהו, כל רגע דבר אחר, לכאורה. אבל היסוד של האמונה שלנו, שבכל המשתנה הזה יש אלמנט, מה שנקרא מוחלט. לא משתנה, קיים, כל הזמן, בלי שינויים. ומה הדבר הקיים, הבלתי משתנה, שהכל משתנה ורק זה לא משתנה, מי יודע? יפה מאוד, ריבונו של עולם. והבלתי משתנה הזה, העניין האלוקי הזה, הקבוע, מה שעומד, לפני שנברא העולם, אחרי שנברא העולם, נמצא בכל רגע ורגע, הוא מתגלה דרך עם ישראל, דרך נצח ישראל. עצור לנו חס ושלום לחשוב שכל העולם כולו זה מין מציאות אינסופית של כל הזמן שינויים, 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 בלי איזה מגמה אחידה, אחת, פנימית, נצחית שקיימת בתוך כל הבריאה כולה. בשביל לבטא את הרעיון הזה, היהודים יש להם סיסמה מיוחדת. אני לא יודע אם שמעתם על הסיסמה של היהודים. מה הסיסמה של היהודים? כשיהודי פוגש יהודי, מה הוא אומר לו? שלום, יפה מאוד, מה עוד?
בוקר טוב,
יפה מאוד. ברור שם. אז הסיסמה של העם היהודי מי יודע מה היא?
מזל בברכה, אני חושב.
לא, מזל זה ברכה של יהלומנים, זה משהו אחר. שמע ישראל. היי, שמע, ישרוליק, איך קוראים לך? ישראל? ישראל, אני בדקתי בתזה. שמע ישראל. באופן, לכאורה מדברים על אחד שקוראים לו ישראל, אבל באמת מתכוונים למי? לכל עם ישראל, מי עושה נקלה? שמע, השם שמהווה את הכל, הוא אלוקינו. והשם הזה הוא אחד בלתי משתנה, קיים כל הזמן. מתי אמרו את זה רבי עקיבא כשהוציא אותו להורג? מה הוא אומר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתם חושבים שאתם תרגו אותי, אז ישתנה האלוקות בעולם? השם קיים כל הזמן. או באינקוויזיציה, או בכלל. יהודי בא ואומר בצורה הפשוטה ביותר, כל יום, פעמיים ביום אומר, נכון, אנחנו חיים בעולם משתנה, אבל יש דבר בלתי משתנה בעולם המשתנה הזה. זה ריבונו של עולם. ואנחנו, משום מה, הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות דבקים בדבר הבלתי משתנה הזה, הקיים לעד נצח. לכן, הגורם הזמן לא מבחין אותנו בכלל. כי אנחנו דבוקים בגורם שהוא מעל הזמן. כן, לא נכנסים, אנחנו איך אומרים, אל תחיה בלחץ. לא חיים בלחץ. מי חי בלחץ? מי שחי תחת שעון חול, הוא חי בלחץ. אבל אדם שיש לו אמונה, אז הוא לא חי בלחץ. נכון, יש קשיים, אין אדם בלי קשיים. אבל יש מישהו, אין עוד מלבדו. יש ריבונו של עולם, גבוה מעל גבוה, שומר. גבוה מעל כל השינויים האלה. היסוד הזה של גילוי הנצח בתוך עולם משתנה, זה העניינו של עם ישראל. אם לא היה חס ושלום עם ישראל בעולם, אז העולם היה, לא היה לו שום ערכים נצחיים. הכל היה נזיל, הכל היה פתוח, הכל היה, לא היה, היה עולם בלי ערכים, בלי שום דבר. אנחנו חיים את ערכי הנצח. המציאות הלאומית שלנו היא לא מציאות של עוד איזה עם בעולם, אלא זה גילוי אור השם בעולם, זה גילוי הנצח בעולם, גילוי הנצח בחיינו. אדם שומר שבת, וקראת על השבת עונג, אתה מגלה את מימד הנצח בתוך העולם, העולם המשתנה שאנחנו חיים בתוכו. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. למה אתם שמחים במלכות השם? מי יודע למה אתה נשמח? אכלת פולקה? בטח, אתה שמח. גם כשאתה אוכל, זה נצח. זה שייך לנצח, למרות שזה אוכל בצד הכל. דוגמה, כן. קבל עול מלכות שמיים, עול מלכות שמיים, לדעת שיש מלך לעולם, ואני בדקתי את המלך הזה, הוא אותו מלך של אבותינו, מלך שלנו, שהדורות שיבואו אחרינו. לא משתנה. אלוקינו ואלוקי מי? אבותינו. האלוקים שלנו, של הדור הזה, של כל אחד מאיתנו, בין שהוא מאמין בו, בין שהוא לא מאמין בו, זה לא יעזור שלנו. הוא קיים כל הזמן. מלך חי וקיים, קיים, כל הזמן הוא קיים. הוא בלתי משתנה. זה יסוד אמונתנו. אם זה אנחנו חיים לאורך הדורות, עם כל הסבל והאיסורים והבעיות וכל הדברים האלה. זה מובן הרעיון הזה. זה סיפורו של עם ישראל. זה מה שהוא אומר, תהילתי יספר. זה גורל ישראל, זה הגורל שלנו. לגלות את הנצח, את המוחלט, הבלתי משתנה, בעולם משתנה. בעולם שאנחנו חיים בו, בעולם משתנה. ואם לאדם אין את זה, בתודעה, בהכרה, בהבנה, הוא באמת עצוב. הוא באמת עצוב. הוא חי את הרגע. האדם שחי את הרגע, חי את הרגעים, ולא חי את הנצח, נאמר. אז באמת, הוא לא חי בחיים מאושרים, הייתי אומר בלשון המעטה. יש בפרוזדור, יש את התמונה של הבן שלי כאן בפינה, אולי מישהו יכול להביא את זה. ושם יש תמונה ויש מה שכתוב, יש שם כתוב, קוראים שם איזה תמונה וכתוב איזה שיר. הבן שלי, זכרונו לברכה, אריאל, זכרונו לברכה, היה נשמה מיוחדת, והוא כתב שיר לאשתו, כן, שתחיה. ושם עוד לא היו בקשרי שידוכים, היכרות וכל הדברים האלה. אז הוא הצליח לבטא את הרעיון הזה של לראות את הנצח בעולם משתנה. זה התמונה, ויש שם תמונה לא שלו, אלא תמונה אחרת. אז הוא כתב לשיר, וביטא את הרעיון הזה, שבעצם זה הרעיון של עם ישראל כולו, כן? שאנחנו חיים, חיי נצח, חיים ערכיים, חיים אלוקיים, נאמר ככה, ועולם שהוא בכלל נראה על פניו הפוך על הפוך, כל הזמן משתנה, כן? ואנחנו צריכים לצקת את הערכים האלה לתוך החיים שלנו. והתמונה הזאת שאתם רואים, אתם רואים את החוף בגוש קטיף. מי שהכיר את החוף של על יד המלון, הייתה שם סוכת מציל כזאת. אז הוא צילם את זה, וכתב ועד לחברה שלו, אחרי התחתנו, הוא כתב שיר בגלויה מאחורה. כן, אחרי שהוא נפטר, גילינו את הגלויה הזאת. וכאן תלינו את זה. אני אקריא לכם את השיר. הוא למד גם בישיבה בחברון, בישיבת שומרי חברון, למד תורה, ברוך השם. כתוב, אז בתמונה, מה שאתם רואים, זה את הסוכה של המציל, ואת הים נושק ליבשה, כן, את ה... הוא כתב שיר כזה. הים הכחול דומה לרקיע, שדומה לכיסא הכבוד, מסמל את נצחיותו של ריבונו של עולם, הים, ככה, הוא מסמל. כמו שפתיל תחלת, למה יש כאלה שמים פתיל תחלת על הציצית? זה גם בגלל שהפתיל תחלת הוא דומה לרקיע, דומה לים, דומה לכיסא הכבוד, ככה הגמרא אומרת. והחול, אדמה גשמית וארצית מוגבלת באוקיינוסים גדולים ואדירים, על נקודות מפגש אלו, בין דור לדור, לנצח נצחים, עומד לו מגדל השמירה מגוש קטיף על משמרתו, שלא נהיה יותר מדי ברגע ולא נרחף יותר מדי בנצח. ככה הוא כתב את זה במתי? במצאי שבת קודש בפרשת שמיני תשנון ד' לפני הרבה שנים כתב את זה. מה, זה, אבל מה, הוא ביטא כאן בדיוק את הרעיון שהרב כאן מביא.
נכון.
כן, בבקשה, אפשר. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו צריכים, אנחנו חיים בעולם משתנה, נכון? אבל צריך לזכור תמיד שבתוך העולם המשתנה הזה, יש מה שנקרא נצח. יש ערכים משתנים. אני אתן דוגמה בחיי היום-יום שלנו. נניח אדם עוסק במסחר. יש ערך במסחר, להיות אגון, להיות ישר, לא לגנוב את הלקוח, את ה... יש ערך כזה. אז יש סוחר שהוא נאמן לאמת הזו. הוא אומר, אני צריך להרוויח, אני לא צריך לגנוב את, את הזו, אני לא אמכור סחורה מקולקלת, או לא אעלה את המחיר בצורה של כבר גזל או משהו כזה. יכול להיות סוחר כזה? הוא לא דתי. הוא לא דתי. אבל מה, בשבילו היושר, האמת, לא לגנוב הזה, זה חייו, זה הנצח אצלו, זה הנקודה האמיתית שלו, נאמר ככה.
זה הבר שהוא שותה ממנו.
ויכול להיות אחר, שהוא לא עושה חשבון לשום דבר. הוא אוכל לך עגבניות מתחת רקוב, למעלה זה, מסדר אותך, גונב אותך, לא אכפת לו בכלל. הוא חי חיים, אין לו ערכים בכלל. אין לו את הנצח בתוך העולם. וזה בא לידי ביטוי בכל כל, כל, כל משקל שהוא שוקל. כל דבר שהוא עושה. זאת אומרת, זה לא איזה דברים. הרעיון הזה של לחיות ערכי נצח בעולם משתנה, זה לא רק שייך לאיזה דברים פילוסופיים או משהו כזה. זה חיי, חיי היום-יום של כל אדם ואדם. להיות אמיתי באלמא דשיקרא, כמו יעקב אבינו, שהוא שמר על האמת, כן? למרות שהוא חי בעולם של רמאים ושקרנים וכל מה שאיפשהו חי, עם לבן, עם מסר, עם כל הדברים האלה. זה הרעיון שלו, זה עם ישראל. אתם עדיינו, משהו, עדיין למה? יש נצח בתוך עולמנו. יש אמת, אמת אלוקית, אמת נצחית בתוך עולם, שהוא עולם של שקרים ורמאות וכל הדברים האלה. זה מובן הרעיון הזה. זה מהותו של עם ישראל. גילוי כבוד השם, גילוי העניין האלוקי, גילוי הערכים הנצחיים האלוקיים בתוך עולמו של העולם האנושי, בתוך כל העולם שאנחנו חיים בתוכו. ניקח היום אפילו מבחינה מדינית. מדינת ישראל היא מדינה טובה, מה אתם אומרים?
אדירה.
לא, אנשים טובים, מה אתם...
מעל ומעבר.
מדינה, מדינה מוסרית, מה אתם אומרים? משתדלים, כמדינה, אנחנו נחמדים, נכון? אתה קלת פעם בריא, אתה נראה נחמד דווקא. עכשיו, תראו איך מציירים אותנו בעולם. לנו, מה זה זה, אנחנו, מה, אתם חושבים, בגלל שאתם אומרים ש... אנחנו כאלה וכאלה וכאלה, אתם חושבים שאנחנו נשנה את הנשמה שלנו, שהיא נשמה טובה, בגלל תעמולת הכזב או משהו כזה? זה לא יעזור כל הדברים האלה. למה? זה החיים שלנו. להיות טובים, להיות צודקים, להיות אמיתיים, זה לא העניין של מקריות בעם ישראל. זה עניין של מהות. זה המהות שלנו. זה מובן הדבר. ולכן, זה שאנחנו מספרים תהילת השם, מה זה תהילת השם? תהילת השם מתגלה כאן בעולמנו. לא רק תהילת השם שם בשמיים, שאין לנו שם תפיסה ואחיזה. אלא להוריד את כל האמת הגדולה הזו, את כל הטוב הזה, כל הצדק הזה, כל היושר לחיים, לחיים הפרטיים, לחיי המשפחה, לחיי הלאום, לחיי האנושות, זה כל עניינו של עם ישראל. כן? זה מובן הרעיון הזה. או לחזור על זה עוד פעם. אנחנו צריכים כל יום פעמיים ביום שמע ישראל. אנחנו מכריזים על הדבר. זה כאן הוא חוזר על הרעיון הזה. הוא מפרט אותו. כן. ויותר מכל חרותה ידיעת קודש עולמי עולמים זו, בנשמתו הפנימית, בתביעת רוחו, בזוהר שירתו, בהתגלמות חייו, מותאמת לאופי מוסרו, לתוכנית מדיניותו, ויסוד כל שאיפותיו של העם הזה לגלות את ערכי הנצח בתוך עולמנו. גם באופן עולמי, לא רק באופן לאומי ולא רק פרטי, אלא באופן עולמי. והאמת העליונה הזו, היא מקוממת את כל היקום, נותנת קומה, מרוממת את כל היקום כולו. כל יציר נברא ממנה חי, מהאמת הזו. כולל החתול הזה שהתחמם על המכסה של המנוע. הכל מכוחה ישתלם. כל הנופלים יקומו על ידה. כל השוקי כוח, כל רצוצי משפט ישובו וינערו מזיבה. כל תבועי שאול בחילה יעלו ויעמדו במרחב. כל זעומי, כל תמונה הסוררה, כל החשוכים על ידי כל סיכלות וכל תיאוב, על ידי אור עולמי אין קץ זה יביטו וינהרו. אותו אור הנצח, אותו האור הגנוז הזה, שהוא גנוז בנשמת האומה, הוא גם גנוז בעולם, כן? שהוא יתגלה, הוא פשוט יאיר את כולם, כל אלה שנפלו וכל אלה שבחשיכה, כל זה, הכל זה יתגלה מתוך זה. אור ישראל זורח והולך ואור. לא אהיר אלא ואור, האור הכוונה היא כל הזמן הוא מאיר, זה לא דבר שהוא פוסק, מפעם בקרב נשמתו את תלמוד גאולתו, כוח מעשיו יגיד לעמו. מה זה כוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא? מה כוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא? מה אתם לא יודעים? מה זה כוח מעשיו? מה העניין? אומרים את זה ברש"י הראשון בתורה. כתוב שאם יבוא... לא, שם ברש"י, אני אסביר. ברש"י אומר, אם יבוא אומות העולם ויגידו, כובשים אתם שגזלתם את ארץ ישראל, כמו היום, שהם באים כובשים אתם וכל הדברים האלה. אז מה רש"י אומר? נגיד להם, כוח מעשיו יגיד לעמו, בדיוק הדברים האלה. פסוק הזה. לתת להם נחלת גויים. אז החכמים שואלים, למה לא כתוב כוח מעשיו יגיד לעמים? למה כתוב יגיד לעמו, לא לעמים? לכאורה הם באים אלינו בטענות, גזלנים אתם, ניסטים אתם, כובשים אתם, כמו היום כל הטענות האלה. אי אפשר להגיד להם כוח מעשיו יגיד לעמים, אלא המפרשים, זה לא משנה מה אומות העולם יגידו. אלא משנה מה אנחנו נגיד. אם אנחנו מבינים כוח מעשיו זה גילוי כבוד השם, וגילוי כבוד השם, איפה? בארץ ישראל, זה כוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא. יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, מה זה נחלת גויים? זה ארץ ישראל, כן? אנחנו באים לארץ ישראל, לא סתם בשביל כאן להציק למישהו, להערה למישהו. אנחנו באים לארץ ישראל בשביל לגלות את כבוד השם בעולם, לקדש שם שמיים בעולם, להאיר גם לאלה שלא נגדנו, להאיר לאנושות כולה. זה כוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא. זה עניינו של הקדוש ברוך הוא. שמלוך על הארץ כבודו הוא מתגלה דרך אלוקי ישראל, דרכנו, בארץ ישראל. אז זה מה שהרב אומר, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. כי כוח מעשיו של השם הוא אינסופי כמובן, אבל כבודו מתגלה על ידינו, על ידי עם ישראל, על ידי המציאות שלנו כאן. ואז לתת להם נחלת גויים. אני נוהג לספר סיפור, לפני שנים רבות באו אליי בקיבוץ עין שמר, קיבוץ השומר הצעיר, ליד פרדס חנה. וביקשו, אם אני יכול להיפגש עם הקבוצה הגדולה של מורים, יש שם בית ספר אזורי כזה, והם באו לירושלים, סוף שבוע, אם אפשר להיפגש איתם, ולהציג להם את השקפת העולם, מה שנקרא של הדתיים הציוניים, של מה שכביכול אני מייצג. כי הם באו במטרה להכיר את הזרמים השונים ביהדות, את החסידים, את המתנגדים, ואת הרפורמים, ואת הקונסרבטיבים, וגם את הדתיים ציונים. בסדר. לא יודע למה, הגיעו אליי איכשהו, בסדר, ישבנו, איכשהו כמה עשרות מורים, מחנכים, אנשים משכילים. רציתי להסביר להם, אתם יודעים, תמצית כל האידיאולוגיה של הציונים הדתיים, זה עם ישראל, בארץ ישראל, על פי תורת ישראל. נכון או לא? יש כאן איזה דתי לאומי במקרה. זה כל התמצית, כל זה. עם ישראל צריך לחזור לארץ ישראל, וכאן בארץ ישראל לחיות על פי תורת ישראל. רציתי להגיד להם את הדבר הזה, אמרו, לא, 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 אל תגיד, זה לא מעניין אותם. מה כן מעניין אתכם? אז אמרו לי, תראה, אז היה לפני עשרות שנים מה שאני אומר לכם, למה אתם הולכים לישע לכבוש שם את הגבעות ואת הזה, אתם גזלנים אתם, כובשים אתם, בדיוק כמו שהרש"י הראשון. כאילו זה אדמה של ערבים, מה אתם עושים שם? אני לא התכוננתי לשאלה כזאת, ומה אני אעשה? אמרתי, טוב, אני לא רוצה, אני לא באתי, לא התכוננתי, מה אני אגיד לכם? פתאום נצנס לי איזה רעיון, אמרתי, טוב, אני אסביר לכם. אתם שואלים למה הולכים להתיישב בישע, אני אסביר לכם למה. למה? פעם הייתי קיבוצניק, אני יכול להגיד לכם, פעם הקיבוץ, האידיאולוגיה של הציבור, של הקיבוץ, של שוויון, של אחד בעד כולם, כולם בעד אחד, ששבתה את ליבם שלה, אני קורא את הלב שלי, אמרנו, השוויוניות הזאת, הצדק הזה וכל זה. אז התנועה הקיבוצית, חשבנו שזה אור לגויים, שזה יהיה מהפכה עולמית, שהעולם כולו יקנה את רעיון השוויון, ואז יהיה יותר צדק בעולם, יותר חלוקת ה... כמו סוציאליזם, קומוניזם, כל זה. שאלתי אותם את החבר'ה האלה, אתם שמעתם את הביטוי אור לגויים? בטח, אור לגויים. מה זה אור לגויים? סוציאליזם. שוויוניות, קומונה. זה אור לגויים. עכשיו, בואו אני אגיד לכם את האמת. ואני אשאל אתכם שאלה. מי יכול להביא אור לגויים? עם ישראל יכול להביא אור לגויים? כן. אנחנו, עם ישראל, צריך להביא אור לגויים. טוב לגויים, אור זה טוב. להביא טוב לגויים. בסדר. שאלתי אותם, תגידו לי, אם אנחנו נהיה מדינה חלשה וקטנה, אנחנו נוכל להביא אור לגויים? הרי פעם הגבול עבר, כל המדינה עברה בין נתניה לטולקרם, 12 קילומטר. איך אמר פעם שר אבא אבן, זכרונה לברכה, מה הוא אמר? גבולות אושוויץ. היום גם מדברים על אותם גבולות, זה מעניין. גבולות אושוויץ. התבטק הרבה. אז הוא אומר, לא, אם אנחנו נהיה בינה חלשה ודקה, כאילו, אז במילא לא נוכל להיות... אמרתי, תראו, זה שאנחנו הולכים להתיישב בישע, ביהודה, בשומרון, זה בשביל להיות אור לגויים. אנחנו צריכים להיות מדינה גדולה וחזקה, להעיר לגויים. זה לא בשביל לגזול מהערבים, חס ושלום. עד רבה, להיטיב לערבים, להיטיב לאנושות כולה, אנחנו צריכים להם. אז אם כמה אמרו לי, אתה יודע מה, דוב, פעם ראשונה אנחנו שומעים נימוק משכנע. מה? אנחנו הולכים להתיישב בארץ ישראל לא רק למטרה לאומית צרה, שוביניסטית, אלא גם למטרה עולמית, להעיר לעולם כולו, זה מקובל עליהם. זה בסדר, מחאו לי כפיים. היום אני לא יודע אם הם מוחאים לי כפיים. אבל זה נתקן כמשל בעניין. זה לא עניין פשוט. עם ישראל בארץ ישראל, בארץ ישראל החזקה, מדינת ישראל החזקה, זה עניין אוניברסלי, זה עניין עולמי, זה עניין קוסמופוליטי. לכן גם ההתנגדות הגדולה למדינת ישראל, מצוין כל מיני גורמים פוליטיים עולמיים, בגלל שאנחנו גורם בעל השפעה עולמית, הם לא רוצים את ההשפעה הזאת של הנצח. שאנחנו במהות שלנו, אנחנו מייצגים את הנצח. וכל המלחמה נגדנו היא מלחמת בני אור ובני חושך, זה צריך לדעת. אנחנו באים להביא את האור, ובני החושך, הם מבינים שיש אור, החושך נעלם. אז הם מתנגדים אלינו באופן תת-הכרתי, באופן אינטנסיבי, כן? כמו האנטישמים, וכמו מה שהיה בגרמניה, וכל הדבר השואה וכל זה. שלא יכלו לסבול את העם היהודי. לא בגלל שהוא רע, אלא בגלל שהוא טוב, בגלל שהוא מהיר. זה מובן, זה מה שהוא אומר כאן הרב. זה עניינו של עם ישראל, להעיר לעולם, להיטיב לעולם. ואנחנו צריכים, אבל אנחנו צריכים להכיר בזה, כוח מעשה ויגיד למי? לעמו, לנו. צריך לדעת מה זה עם ישראל. ולא להתפתות לכל תעמולות הכזב למיניהם, שאיך אומרים, יש היום מכונה, זה נקרא כמו במלחמת העולם השנייה, היה גיס החמישי, זה גיס של תעמולה, תעמולת כזב. ככה היו מפעילים, להשפיע על האויב, כל מיני תעמולות כזב, להרפות את רוחנו. אנחנו צריכים, מול התעמולה הזאת, שכאילו אנחנו לא צודקים ולא כובשים וכובשים, כל הדברים האלה, מול הדבר הזה, להתייצב באיזה גב זקוף, בהבנה פשוטה, ששמנו לארץ ישראל על מנת להיטיב לעולם, להעיר לעולם, לא שמנו כאן על מנת לממש את המהות שלנו כאומה, שבאה לגלות את כבוד השם בעולם, את אור השם בעולם, לכן אנחנו הולכים להתיישב, לא רק בישע. לכן הקמנו את המדינה. לכן אנחנו יושבים בכל מקום בארץ ישראל. והמלחמה היא, למרות שיש אנשים כאלה שמנסים מטעמי נוחיות, לדחוק, יש כאלה אומרים, המלחמה בין ובין ערבים היא לא מלחמת, שלא תהיה חס ושלום, מלחמת דת או משהו כזה. כאילו זה מלחמה על אינטרסים קרקעיים או משהו כזה, טריטוריה. שמעתי ממנהיגים מדיניים, פוליטיים, שאנחנו, כל המלחמה, כל המאבק כאילו מלחמה רק על הטריטוריה. זה לא המלחמה על טריטוריה, זה המלחמה על נשמה. זה צריך לדעת. כל הקיום שלנו זה לגלות את הנשמה של העם היהודי. וכל אלה שנלחמים נגדם, לאורך כל הדורות, לא רק היום, לאורך כל הדורות, מאז שנהיינו לעם ועד היום, זה שהם לא סובלים, לא יכולים לסבול את האור הזה שנקרא העם היהודי עם הנשמה הטובה שלו. וזה מפריע להם, למה? כי הם טוטליטריים, והם אנשים שהרישות והרשע והרוע, זה הכוח שבידיהם. ואנחנו בדיוק הפוך, הקונטרסט שלהם מבחינה. לכן הם לא סובלים אותנו, לכן הם לא. זאת היא הסיבה. אני מבקש להעביר את זה למי שצריך להעביר. שלא יתפתו לחשוב שאם ניתן לערבים חלקת אדמה כזאת או אחרת, אז השאיפות שלהם תתמעט נחס לשלום. כי השאיפה שלהם זה לחבות נרו של ישראל, נרם של ישראל, זה האמת. ולכן בצדק אומר ראש ממשלתנו, בנימין נתניהו, הוא אומר, אתם רוצים שלום? בבקשה, קודם כל תכירו שארץ ישראל היא שייכת לעם היהודי. רגע, זהו, זה לא, זה מוכנים להכיר. זה לא מוכנים להכיר. אני מבין אותם, בוודאי, אם הם מכירים בדבר הזה, הם איבדו את כל הכוח שלהם, את כל האמביציה שלהם, להתנפל עלינו, לרצוח אותנו, לפעול בנו, כל הדבר הזה. צודק בעניין, בגלל הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, בשעתו. אני נהג לספר שהוא היה מספר, בתקופת מלחמת השחרור באו אליו חוגים משכילים, האקדמיה וכל זה, ובאו אמרו, אם הרב רוצה להיפגש עם נכבדים מוסלמים, קאדים, עם מנהיגי דת ורוח מוסלמים, הוא מעוניין להיפגש איתם, לדבר, איך אומרים, יותר טוב לדבר מאשר להילחם, זה כלל ידוע וכל דבר. כן. אז הוא אמר, ודאי, למה לא? תמיד צריך לדבר. כן. אבל אני מאמין תנאים. יש תנאי, מה התנאי? התנאי, אם אותם מכובדים מוסלמים, כן, יסכימו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אחרי זה נדבר על כל מה שהם רוצים. הוא אומר, אז הם הלכו בחזרה אל הערבים, לשמוע מה התגובה שלהם. אז הוא אמר, עד היום אני מחכה לתשובה, אני לא קיבלתי תשובה. עד היום לקחתי תשובה. זאת בדיוק הבעיה שלנו, מבחינה מדינית.
נכון.
ההכרה של הערבים ואומות העולם, לא רק הערבים, בזכות של העם היהודי כאן לחיות כעם חופשי בארצו. כל זמן לא, שמכירים בזכות הזאת, אין על מה לדבר, על מי נמד, אם אין לא מכירים בזכות הזאת. יכירו בזכות הזאת? אהלן וסהלן, נדבר, מה אתם רוצים? נשמע מכם מה אתם רוצים. זה מובן הרעיון. זה הדבר המהותי שלנו. המהותי שלנו לחיות בארץ ישראל, לגלות כבוד השם. עם זו יצרתי לי תהילתי, ספרו. ספר תהילת השם, אבל איפה? בארץ ישראל. בניו יורק אי אפשר לספר תהילת השם. אתה יכול לדבר, אבל אתה מדבר איתך עם החבר שלך. הקידוש השם היותר גדול הוא כאן בארץ ישראל, דווקא כאן. זה מובן הרעיון שהרב כאן. טוב, בוא נראה בהמשך. אור ישראל זורח והולך ואור. נפעם בקרב נשמתו את תלמוד גאולתו. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא זה אמת ומשפט. שמתגלה דרכנו האמת והמשפט, דרך עם ישראל. נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. וגבורת אלוקי עולם, אלוקי ישראל, שמתגלה דרך עם ישראל, אדון כל העולמים, מתברכת ומתגברת בתואפות ופעותיה. מתי? ברוממות קרנם של ישראל. ומתי קרנם של ישראל מתרומם? באיזה ארץ? ארץ ישראל. כן, קרנם, הקרן, המעמד. כן. עם ישראל מתגלה בגדול רק בארץ ישראל. אדרבה, בגלות זה חילול השם. זה שפלות. כאן אנחנו בגדלות. ביסוד האומה הוא זורחת ומופיעה, זורחת ומופיעה, מתאווה גאולתה, בתאוות גאולתה היא חיה ומתעוררת. הקל, הבורא, היוצר, הקורא כל יש מאין, הנוטה צפון על תוהו, אשר בידו מחקרי ארץ, תואפות הרים לו, מעונה אלוקי קדם, מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם הרים יולדו, המחשבה הזאת לפני הבריאה, ישראל קדמו לבריאה, מבחינת המחשבה, מבחינת הפרוגרמה, מבחינת התוכנית, בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם, עד עולם אתה כן, תו אלוקי ישראל מעולם עד עולם, לנצח. ותפארת, ותפארת כל זאת, כתר מלכות אלוקים חיים בישראל ישרויה. אין עם ולשון בעולם שיוכל להגות ברוחו אמת חודרת תבל ומלואה. זאת, שהנצח או העניין האלוקי מתגלה דרכנו, דרך עם ישראל. אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את הדבר הזה. עד מתי יוזכה בשבי, כאן הוא קצת מסער על זה שאנחנו בגלות, ותפארתך ביד צר, עוררה גבורתך אל אלוקים עליון. לפני אפרים ובנימין ומנשה הורה את גבורתך, ולך לישועתה לנו. הושיע את עמך, ופדה גוי ואלוקיו, ופדו תפדה כי גואל חזק אתה, כי בכל חכמי הגויים, בכל מלכותם, מאין כמוך. מאין כמוך השם, גדול אתה וגדול שמך בגבורה. מכמוך חסין ים ואמרתך סביבותיך, ואתה מושל בגאות הים, ושוג עליו אתה תשעותי שופכם. אתה דיקית כחלל רחב, בזרוע עוזך פיזרת אויביך. לך שמיים, אף לך ארץ. תבל ומלואה אתה יסעתם. צפון וימין אתה ברעתם, תבור וחרמון בשמך ירננו, כי להשם יגיננו לקדוש ישראל מלכנו, כי כל אלוקי העמים מלילים, והשם שמיים עשה. זה גורל עם ישראל, זה עניינו של עם ישראל. כן, בבקשה.
רציתי דבר קטן להוסיף, שאני לא אשכח ב-1995, שניסיתי ברבת המון בתשע בערב להוציא את אחי עליו השלום מהבית מלון לטייל בעיר, והוא לא רצה, אבל הצלחתי ועלינו למסעדה מסתובבת, אני הלכתי עם כיפה בלי לפחד, היה אוסלו והוא רק עם כובע. למה? הבנת אותי, אבל אני משאיר לך.
בעזרת השם, יהודי לא צריך לפחד, לא להתבייש
בוודאי.
אף פעם. לא רוצה להתבייש, לא ביהדותו. אדרבה, אנחנו צריכים להיות גאים. לא גאווה של חס ושלום להשפיל את האחרים, אבל להיות גאים שאנחנו שייכים לעם הזה. זו זכות גדולה להיות, להיות אנשים טובים. גאווה של, גאוות יחידה זה נקרא. להיות יהודי זה באמת, זה מזכיר לי מה שאתה אומר, שפעם היה מלחמת, מלחמת, איזה מלחמה זה הייתה? כל מלחמה כמעט שניצחנו. אז זה זקף את קומתו של עם, אני חושב, מלחמת יום כיפור היה. מלחמת יום כיפור, או מלחמת ששת הימים, סליחה. מלחמת ששת הימים, או יום כיפור, אני כבר לא זוכר, כבר עברו שנים. אז כשאנחנו מנצחים, ניצחנו במלחמה, במלחמת ששת הימים, אנחנו אומרים, כן נתנו מכת מחץ את אויבינו. אז היהודים בעולם זקפו את קומתם. אז הייתה בדיחה כזאת שמהלכת אחרי הניצחון, או אחרי מבצע אנטבה, גם אותו דבר. אז יהודים, הסמל שלהם זה מגן דוד כידוע. אז אחרי הניצחון, היהודים, היה להם מדליונים, נאמר ככה, מגן דוד גדול כאן, מגן דוד כאן, מגן דוד על הרחוב. יהודי הולך ברחוב, כולם העריצו אותם, אתם יהודים, עם גיבור, איך ניצחתם את כל המדינות במכה אחת וכל זה איזה גבורה. אז יש קרקטורה כזאת. לאט לאט עבר הזמן, ההילה הלכה ופחתה, בהתחלה יהודי אמר, טוב, 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 מגן דוד אי אפשר, אז הוא הכניס את זה בתוך החולצה של הירות, הוריד את השמלים, הוריד את זה, בסוף הוא אומר, וואלה, כיפה, נשים איזה קסקט, משהו כזה. זה להרים קרן ישראל, איך מרימים קרן ישראל? אם עם ישראל מנצח, קרנם של ישראל עולה, וכל יהודי בעולם גאה להיות יהודי. אבל אם חס ושלום אנחנו מושפלים, אז כל היהודים מפחדים אפילו. כמו שאתה אומר על אחיך, לחבוש כיפה או משהו כזה. אשרינו, מה טוב חלקנו, שהיום יהודים בעולם מגאים בעם ישראל, בגלל מדינת ישראל, בגלל שאנחנו חזקים, לא רק חכמים, אלא גם חזקים. נזכה לגאולה שלמה ולהרמת קרן ישראל במהרה בימינו, אמן.